טוב, ערב טוב. כן, נושא שלנו היום, כמו שכתבנו, תשובת הגוף והחיים הטבעיים. אנחנו נתחיל עם פסקה בפרק ה', פסקה א', שמה שאנחנו הולכים לראות שם, שבעצם תשובה שווה, נגיד ככה במשפט, תכף נקרא את זה בפנים, תשובה שווה חיים בריאים, טבעיים, גם בנפש, גם בגוף, זה נקרא תשובה. זה קודם כל ככה בתור איזה הגדרה כללית. קצת יותר לעומק של העניין הזה, אז בואו נראה את פרק ה' פסקה א', מי שפה עוד לא מכיר, חבר'ה שיעור ד', אנחנו עובדים פה לפי נושאים, לא לפי הסדר, ולכן אנחנו קצת, לא קצת, אנחנו עוברים פה בין פסקאות, כי ליקטתי מכל הספר את הפסקאות שקשורות כל פעם לאותו נושא. אז לא להתפלא על הדבר הזה. אז בואו תראו פרק ה' פסקה א', ולכן פה הספר הוא תמיד הוא חשוב, ופה הוא בטח חשוב, כי חייבים פה כל הזמן להיות בתוך ה... אומר הרב ככה, התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה. והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגוויה כשהיא שלמה בתכונתה. והרקה רוחנית של כל מעשה רע וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רע ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוהי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וכיעור, מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אומר הרב דבר מאוד פשוט. הוא אומר, המנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא בו את העולם הוא כזה, גם בגוף וגם בנפש, זה שאנחנו, אדם קולט לתוכו הרבה דברים, ובעצם הוא צריך לעשות איזה בחירה וברירה בתוכו מהם הדברים הטובים שצריכים להישאר ומהם הדברים הלא טובים שצריכים לצאת. במחילה מכולנו, אבל זה ידוע, מי שהלך פעם לדיאטנית, אתם צעירים, אתם לא צריכים ללכת לזה, אתם בסדר. וכדאי ש... תחיו כבר ככה, נכון, מההתחלה, לא תצטרכו. אבל כן, אם יוצא לך פעם ואיזה גיל קצת מבוגר, אתה מקבל איזה בדיקות בקופת חולים, רק תלך לדיאטנית וזה. דבר ראשון, אחת השאלות שהיא שואלת אותך זה איך במחילה, איך כל הנושא של היציאות, כן, חס וחלילה, יש עצירות, יש הפוך, יש שינשוש. זה לא טוב, זה משהו שצריך לבדוק אותו. מצב בריא. מצב שבדרך כלל הוא סימן לאיזשהו רעננות של הגוף, לאיזשהו בריאות של הגוף, זה שהגוף יודע, זה כמובן תוצאה של, תכף נראה, של אכילה נכונה, של חיים בכלל בריאים ונכונים, אבל אחת התוצאות הפשוטות, גם מבחינה פיזית פשוטה, זה שהגוף פולט את מה שלא זה, וממש יש אפילו לאדם איזה מין הרגשונת, טובה כזאת, נעימה כזאת, כאשר כל המערכת הזאת עובדת אצלו כמו שצריך, וכולנו מכירים איך מרגישים כשהעסק הזה לא עובד כמו שצריך, ואתה כאילו מלא בתוכך, והעסק לא משתחרר ולא יוצא, אתה כבר מרגיש לא טוב, אתה מרגיש כבד, אתה מרגיש בקיצור, זה בצד הגופני. אומר הרב, זה לא סתם גם, זה לא רק בצד הגופני, זה גם בצד הנפשי. זה גם בצד הנפשי, גם בצד הרוחני. בצורה טבעית אנחנו לפעמים כל מיני דברים קולטים לתוכנו, רואים, שומעים, חושבים, ומה שצריך האדם לעשות, זה לברר את הדברים הטובים שאותם הוא משאיר, ואת הדברים הלא טובים אותם הוא מנסה לפלוט, ולאט לאט הוא מנסה בכלל כמובן לא לקלוט אותם, כן? זה לא אוכל שאתה מכניס ומוציא, אלא זה מחשבות שאתה מנסה לאט לאט בסוף בכלל לא לחשוב אותם, או או או, או שמיעה של דברים שאתה מנסה לא לשמוע אותם וכולי, על זה הדרך, אבל בסוף כן דברים נקלטים אצלך, וכדי להיות בריא אתה משחרר את מה שלא טוב ומשאיר רק את מה שטוב. זה תהליך שהוא מובנה בתוך האדם, וכיוון שתשובה, וזה ראינו בפסקאות קודמות בחודש אלול, כיוון שתשובה היא באמת כל תהליך התיקון וההתקדמות שיש בעולם ובמציאות בכלל, אז גם בנושא הזה זה חלק מהסיפור, שברגע שזה עובד כמו שצריך, זה סימן שהאדם חי בצורה נכונה, בצורה מדויקת ובצורה טובה, וזה סימן שהוא בריא בגופו ובנפשו. לפני שנעבור לשתי פסקאות מאוד חשובות, קצרות אבל מאוד חשובות, בפרק י' שהרב מעמיק שם את החיבור הזה שבין הגוף לבין הנפש, בין הצד החומרי לבין הצד הרוחני שבאדם. אבל לפני כן אי אפשר בלי לחזור לפרק א', ממש לפסקה הראשונה. זו פסקה שרבים מכירים אותה, כי כל מי שמתחיל את תורת התשובה את הפסקה הזאת הוא בוודאי לומד. השאלה היא רק איפה נתקעים בהמשך הדרך, איפה עוצרים בהמשך. אבל את הפסקה הזאת מכירים, בכל זאת אנחנו לא נדלג עליה גם פה. אז אם כן, הרב אומר, התשובה מתחלקת לתשובה טבעית. התשובה טבעית, יש תשובה טבעית גופנית. מה זה תשובה טבעית גופנית? נקרא את זה מהר, פסקה מוכרת. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. והרבה סובל מזה, האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שנתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותם, כן, חיים רעננים. המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה, הרפואה, אבל לא נשתכללה, כפי הנראה, עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. שימו לב למשפט הבא, משפט חשוב, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. כלומר, מילים אחרות, בצורה פשוטה, המשימה שלנו, חלק מתהליך התשובה שלנו, זה לחיות בריא. לחיות בריא זה תזונה נכונה, בריאה, זה ספורט, זה שעות שינה לא מעט מדי, גם לא הרבה מדי. שעות השינה שצריך, לפעמים אנחנו אבל כן, לפעמים אתה השתגע, בוא, אני בדרך כלל לא פחות מצוי במחוזותינו, אבל כן, לפעמים אתה אומר, בוא, אני אקרא את עצמי, זה בסדר, פעם ב, זה נחמד, זה טוב, אתה עושה איזה משמרון קטן, פה, שם, וזה. בסך הכל, חיה נורמלי, חיה בריא, תראה שהגוף שלך, יש לו כוח, אתה אוכל טוב, אתה ישן טוב, אתה עושה ספורט, הגוף שלך יש לו כוח להתמודד, מתוך כך יש לו כוח להתמודד. אגב, אני אומר בסוגריים, אבל זה לא, זה באמת, האמת היא שזה לא סוגריים. עצה טובה, אני חושב, ככה אני משתדל בעצמי, כמה שפחות להזדקק לתרופות. כמה שפחות להשתדל לזה, לפעמים אין ברירה, אתה חייב. אבל אם אפשר, לפעמים אתה טיפה כואב לך הראש, יאללה, אקמול. זה דלקת קטנה, יאללה, אנטיביוטיקה. אז אנטיביוטיקה הצילה את העולם, שיהיה ברור, אין ספק בזה, אבל אני מכיר אנשים, ועוד יותר זה לא טוב אצל ילדים, שכל כך הרבה לוקחים אנטיביוטיקה, שבסוף כבר הגוף לא, הוא כבר לא מגיב לזה. והקומול כבר, הגוף כבר, כבר רגיל לסמוך על, כאילו לסמוך על, על, על מישהו אחר. גם פה בקורונה היה לי מאוד קשה בהתחלה לקבל את החיסון, ניסיתי, בסוף הבנתי, אין ברירה, כאילו, אבל כאילו, חתחילה, יכול להיות שאם כל העולם היה חזק והיה אומר, אנחנו נשמור על ריחוק ועל זה, וכל מיני דברים, וזה, וננסה, אז אולי באמת היינו בסוף, בטווח הארוך אולי, אבל זה כנראה לא מציאותי עם מיליונים של אנשים, אז אין ברירה, אז בסדר, לקחתי חיסון, ובסוף גם את השלישי לקחתי, כי אין ברירה, וזה אתה בסוף מסתכל ימין על שמאל, אני רואה שזה הורג אנשים, וצריך להיזהר, כן, עם כל הכבוד לזה. אבל באופן כללי צריך להיזהר, למה? כי שימו לב למה שהוא אמר, יש לגוף כוח להתמודד. רק זה אולי טיפה יותר קשה, יותר קל לך לבוא לשים איזו תרופה ולהיפטר מהכאב ראש, אבל אם תהיה קצת יותר חזק, תסבול טיפה, תזה, בסוף תעבור את זה. בסוף תעבור את זה, והגוף שלך יוצא יותר בריא, אם אתה התמודדת עם זה לבד. אבל זה לא עלינו, שהרפואה, אתם יודעים, זה חתיכת פרנסה, כל התרופות וכל הרופאים וכל הזה, זה חתיכת עסק גם כלכלי, כל הסיפור הזה. אז ברוך השם, תרופות מצילות חיים, וזה דבר מדהים, אבל לא הייתי ממהר כל כך זה, על כל דבר, צריך איזה דלקת, הרופאה אומרת לך, אפשר לעשות ניתוח, אפשר לתת כדורים. רגע, בוא נראה, אולי אפשר לעשות פיזיותרפיה, אולי, בוא נראה, בוא ננסה לתת לגוף, להתמודד עם הסיפור הזה, ומתברר שבהרבה דברים הוא יכול. עד שאתה מגיע לנקודה שזהו, ברור, אז כמובן זה טוב. זה ככה נושא רחב, אבל השורה התחתונה פה, אם להרחיב קודם בפרק ה' פסקה א', הוא ככה לקח נקודה אחת של פליטת החומרים מהגוף, בעצם זה מתחיל משלב אחד קודם, שלב אחד קודם הוא בכלל כל הרעננות של הגוף, כל הבריאות שלו, ממילא זה יקרין, תכף נראה איך זה מקרין על הנפש ועל הרוח. פה אני לא ממשיך לפסקה הבאה, כי לא רוצה ככה לסטות מהנושא, יש תשובה טבעית גופנית, ויש פה תשובה טבעית נפשית. מה זה התשובה הטבעית הנפשית? אני רק אגיד את זה במשפט אחד, זה מה שנקרא מוסר כליות. זאת אומרת, אומר הרב, בטבע בני אדם, כשהם עושים משהו לא טוב, הם מרגישים עם זה לא טוב. וזה טוב שהם מרגישים ככה. זה סימן טוב. זאת אומרת, אם אדם יש לו מה שנקרא איסורי מצפון, מוסר כליות, הוא לא כל כך מרגיש איזה מין חמיצות כזאת בלב עם איזה משהו שהוא עשה, משהו שהוא אמר. אומר הרב, זה סימן טוב, זה סימן שהגוף שלך, הנפש שלך בריאה, והיא כבר לא כהת חושים להגיד, שטיות, מה אמרתי, מה עשיתי, זה לא רציני, זה לא זה, ואז אתה עובר את זה ככה. אם יש לך את הרגישות הזאת, זה יאפשר לך לעשות את אותו תיקון שהוא אמר שם בפרק ה', של להוציא את החומרים הלא טובים, גם בגוף וגם בנפש. אז זה הבסיס. השלב, החלק השני עכשיו של השיעור, זה כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לפרק י' ד', פסקה כף. ופה אנחנו הולכים לעלות קומה, בקשר שיש בין הצד הרוחני, הנפשי של האדם, לבין הצד הפיזי, הצד הגשמי. בואו תראו את הפסקה הקצרה הזאת. פרק י' ד', פסקה כ'. ברפיון הרצון, הגורם כמה מכשולים, השם הרבה חסרון הכוח הגופני. אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים מוסריים, מכל מקום, בתיקון התשובה, צריכים לדקדק את כל הגורמים לרפיון הרצון, ולהשתדל בתיקון כללי, בין ביחס המוסר והתואר הרוחני, אבל בין ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו, כדי שיהיה האומץ הנפשי מצוי ביתר תיקון ושכלול בסיס. מעניין מאוד. אומר הרב, אדם מרגיש שיש לו רפיון ברצון. הרפיון הזה ברצון פוגש אותו, בואו ניקח לדוגמה, בעולמנו נגיד בישיבה, כן, לא יודע, הוא נורא רוצה ללמוד יותר שעות. הוא נורא רוצה לקום לתפילה. באמת חשוב לו, חשוב לו התפילה. הוא רוצה לקום לתפילה, זה ממש חשוב לו. הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. או שהוא רוצה ללמוד יותר שעות, ללמוד יותר בעמקה, יותר טוב, יותר... הוא התרכז, הוא לא מצליח. יש לו רפיון ברצון. כל פעם הוא רוצה, אבל זה לא יוצא. זה לא מצליח. הרבה פעמים, המחשבות שלנו לפעול כלפי הדבר הזה, הם ישירות מול זה. אז איך אני אעשה שאני אקום לתפילה? איך אני אעשה שאני מה יותר תורה? אומר לו הרב, לאדם הזה שמתמודד עם רפיון הרצון, אומר לו, תשמע, תסתכל טוב טוב על כל המכלול, יכול להיות שהסיפור נמצא איפה? בחסרון הכוח הגופני. או איך הוא אמר בסוף? ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו. מה זה יכול להיות? אני חושב בשני דברים שאפשר אולי, שנכון לומר פה בהקשר הזה. אחד, קודם כל, ממש ברמה הכי פשוטה ובסיסית, נגיד אמרנו קודם שעות שינה. סתם, אדם צריך לישון נורמלי, זה ממש ברמה הכי בסיסית. אדם צריך לישון נורמלי, ואז גם הוא יוכל לקום. עכשיו, הוא נורא נורא רוצה לקום, אבל בתכלס הוא, לא יודע, הוא יושב עם חברים מדבר עד שלוש בלילה, או שהוא עם הפלאפון עד שלוש בלילה, ובסוף הוא אומר, למה לא מצליח לקום לתפילה? למה לא מצליח? הוא אומר לו, הרב, תשמע, אתה... הבעיה היא לא עם התפילה, אתה אוהב להתפלל, אתה רוצה להתפלל, הכל טוב. אבל אתה לא חי נכון, בוא תראה מה עם הגוף שלך. יכול להיות שאתה כבד כבר כי אכלת ארוחת ערב, אחר כך עוד אכלת עוד שווארמה, אחר כך אכלת עוד איזה, על זה אכלת עוד משהו. אתה כולך כבר איזה פצצת... אתה לא תקום בבוקר ככה, כי אתה כבד, אתה לא תקום. זאת אומרת, אתה... חושב על הרפיון הרצון, כל מיני דברים גדולים, אומר לך הרב, תבדוק קודם כל את הבסיס, תבדוק מה קורה עם הגוף. אולי הגוף לא מספיק רענן, לא מספיק זורם. או לא ישן, או לא אוכל, לא משנה מה, אוכל יותר מדי, ישן, פחות מדי, לא משנה. אולי זה לא זה. זה קודם כל ממש ברמה הבסיסית. ברמה יותר גבוהה קצת, פסקה הראשונה של הרב בערך רצון, במידות ראייה, פסקה גם כן מאוד קצרה, משפט אחד אני קורא, אבל אני חושב שהוא מאוד משמעותי. הרב אומר ככה, צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. ודרך החינוך הרגיל צריך להיות בין לגדולים, בין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו, וצחצוח טהרתו ותעופת האידיאליות שלו כאחת. שימו לב, אני קורא פה את המשפט הראשון. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. מה זה אומר? זה אומר, אומר הרב, יכול להיות שאתה דילגת שלב. אתה נורא נורא רוצה לקום לתפילה, או נורא 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 רוצה לקום ללימוד. אבל לא עבדת על הרצון שלך בכלל. איך אתה יודע שלא עבדת על הרצון שלך? כי אתה יודע שאתה החלטת פעם ששלוש פעמים בשבוע אתה תעשה ריצה של 2 קילומטר, אבל בינינו אתה יודע שאחרי פעמיים ורבע הפסקת. כי יאללה, אין לי כוח עכשיו לצאת, לשים בגדי ספורט, התלהבת פעם, פעמיים, שלוש, אחר כך התחלת להוריד, אמרת לא, מספיק פעם בשבוע, מספיק לא 2 קילומטר, מספיק קילומטר, מספיק זה, זה. כלומר, מה קרה בעצם? מה שקרה בעצם זה שאתה עוד נמצא בשלב שאתה עוד לא פיתחת את הרצון בכלל. אתה לא עובד על הרצון ברמה הכי בסיסית שלו. הרמה הכי בסיסית שלו זה להחליט דברים ולעמוד בהם עוד לפני תורה, לפני תפילה, לפני רפיון הרצון הזה שהוא כבר צריך כאילו עוד כוח, כי זה קשה, לא משנה מה זה יהיה, וזה כבר פעולה שדורשת כוחות נפש. יש דברים שקשורים לחיים הטבעיים כמו שהם. וגם שם אתה לא, אולי בכלל לא ניסית, או שניסית ונכשלת, ואחר כך אתה מתבייש, למה אתה לא מצליח ללמוד יותר, או להתפלל, או מיני דברים כאלה. אומר לך הרב, אתה מרגיש רפיון ברצון, גורם כמה מכשולים, חסר הרבה הכוח הגופני. כלומר, בשלב הבסיסי של הגוף, של החיים הטבעיים, לא עשית שם את העבודה כמו שצריך. תעשה שם את העבודה כמו שצריך, עמדתי פה במידות ראייה, ובסוף הוא אומר לעשות זה במקביל. כלומר, לא תחכות לעשות כאילו, לעבוד על זה, על זה, על זה, על זה, עד שאני אגמור את כל המדסים, ואז אני אתחיל לקום לתפילה ולה... אומר, הרב, אתה יכול לעשות את זה במקביל. אומר, גם לגדולים, גם לקטנים, הדרך היא לעבוד על כוח הרצון ביחד. אבל ההבנה שבסוף זה כוח אחד, זה כוח אחד שנקרא כוח הרצון, כוח הרצון הזה, בסוף הוא מתחיל מהדברים האלה, מהאוכל, כמה אני אוכל, וכמה מתוקים, וכמה, ואיזה כמות, ופעילות ספורטיבית, וכל מיני דברים בחיים שלי שאני, ועם הפלאפון, אם תרצו, כמה שעות אני עליו, וכמה אני מצליח להתגבר עליו. זה בסוף כוח רצון בסיסי, שהוא לא קשור לאדם דתי אפילו. זה קשור לכל בן אדם, כאילו, כמה שעות אתה למכשיר, כמה שעות אתה, איך אתה מסדר את החיים שלך, איך אתה, אם אתה, אם אתה שם, אתה עבוד על רצון בריא ונורמלי וטבעי, אחר כך השלב הבא כבר לעבוד על הדברים הרוחניים, הוא כבר יהיה הרבה יותר קל. לא שזה ייגמר בזה. הוא אומר, יש פה מכשולים גופניים, יש גם מכשולים אחרים. בסדר, זה לא נגמר בזה. אחר כך יש לך עוד מכשולות. למה להתפלל? קשה להתפלל, זה חוזר על עצמו. יש לך עוד מכשולים, בסדר. אבל לפחות את השלב של ה... את השלב הבסיסי הזה של עצם הרצון והיכולת לקום בבוקר ולהגיע למשימה הזאת, אני עומד בזה. עכשיו אני אעלה לשלב הבא, על עוצמת התפילה וערך התפילה וכו', בסדר. זה לא נגמר בזה, אבל זה בהחלט משהו שיכול לעזור הרבה מאוד בפיתוח הרצון בשלבים הגבוהים שלו יותר. וזה בגלל... מה? כן, זו שאלה, שאלה מצוינת. אני עכשיו, קשה לי עכשיו, בגלל שאני נמצא בתוך המהלך הזה, אבל אני, לא, אני, כי יש פה פסקה באורות התשובה, שהרב מדבר על איך לרצות, לרצות. יש פסקה שהוא מדבר על זה, היא רשומה לי, אני אביא אותה, אני עכשיו לא יכול להיזכר איפה היא. זה בהחלט שאלה גדולה. דבר אחד אני יכול להגיד לך בטוח, זה להתפלל. אתה תגיד לי, מה החוכמה להתפלל? בסדר, כאילו, על כל דבר צריך להתפלל. אבל כן, לפעמים הדברים האלה שהם כאילו קשה להשיג אותם כביכול בדרכים הטבעיות, הרגילות וכולי, אז תפילה זה עצה ריאלית, זה לא עצה לא ריאלית. זה עצה ריאלית כי... כי אתה כאילו אומר, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לרצות, אבל תעזור לי, עצם זה שאתה מתפלל על זה, זה כבר פתח מבחינת הסייעתא דשמיא האלוקית, לגרום לך פתאום, פתאום שזה יקרה. עכשיו, יש עוד דברים, אבל זה קצת סטייה, זו שאלה חשובה, אבל היא, כרגע אני לא יכול... באותו הקשר, ככה לקראת הסיום, תראו פה באותו פרק י' ד', פסקה י' ג' אחת, כוכבית י' ג' אחת. אני לא יודע אם אצלכם זה גם עם אותם כוכביות, כי לי יש, שנייה רגע, אני אסתכל פה בספר הזה, אני יכול להגיד לכם אם אנחנו על אותו דבר בדיוק. אני מכין את השיעור מהספר שלי הישן. רגע. אין את זה פה. איי, 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 רגע. שנייה, שנייה. לא, איי, אין. איזה בסה. אין לכם. איזה בסה. לפעמים
מתרצים?
כן, יש לך?
במבואר.
במבואר. בהוצאות האלה, הוצאות האלה לצערי, לא יודע למה, לא מבין למה, לא יודע למה, אני הסברתי בשיעור הראשון, הבאתי לכם מה זה כוכבית, מה זה כוכבית אחת. אז הוא מסביר בהקדמה, בפתיחה, הרב צבי יהודה עשה מהדורה אחת, ואז הוא גילה עוד פסקאות של הרב קוק, והוא השחיל אותם כאילו, ולכן יש את הכוכביות האלה ואת האחד הזה. לא יודע למה בהוצאות האלה הם משמיטו, יש את זה בהוצאות האלה הישנות, יש גם כמה ספרים כאלה בישיבה. טוב, בכל אופן, אז מי שיש לו, יש לו מי שלא, זו פסקה מאוד קצרה. אז עוד יותר חשוב להביא אותה. אומר הרב ככה, לפעמים מתאמצים לתקן המעשים ואין מגיעים. לא מצליחים. אתה מנסה לתקן משהו ואתה לא מצליח. וסיבת הדבר הוא שהחיסרון מונח באיזו חולשה גופנית, או בחסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים, ואז הם גופי תורה. זה מדהים, אני חושב, המשפט, המילים האחרונות פה הן מדהימות. מה הוא אומר? הוא אומר, לפעמים, זה מאוד מזכיר את הפסקה, היא פסקה כף, אבל קצת בסגנון אחר. לפעמים מתאמצים לתקן איזה מעשים. אתה, שוב, אתה רוצה לתקן משהו, אתה, שוב, הדוגמה הזאת, שלא יודע, אתה רוצה לקום לתפילה, או לא משנה, או כל איזה משהו אחר שאתה נורא רוצה לעשות, ואתה לא מצליח. ואתה שואל את עצמך, למה וזה, ואתה מתחיל כבר כל מיני מחשבות, מה זה, למה לא מצליח, למה לא הולך לי, מה מניעות, עניינים, כל מיני. אומר לך הרב, סיבת הדבר הוא שהחיסרון מונח באיזה חולשה גופנית, או באיזה התרגלות, איזה חיסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים. כאילו, בוא'נה, אתה דילגת על שלב, אתה לא הבנת את זה. אתה לא הבנת ש... עוד פעם, מה, הוא לא אומר דוגמאות, אבל זה ברור. אתה לא הבנת שאתה צריך לישון כמה שעות. אתה לא הבנת שאתה צריך לאכול בזמנים נכונים ובכמות טובה ומזון סביר ואיכותי. וכן, אז זה הדרך. אתה לא הבנת שאתה, אם לא תעשה ספורט, אתה תהיה כבד, אתה תהיה זה. זה בסוף יפגע לך, אתה לא תצליח לתקן כל מיני דברים שאתה רוצה לתקן. זה מונח לפני. ואז זה מדהים, הוא אומר, אתם יודעים מה הוא אומר בסוף, ואז הם גופי תורה. זה לשון, זה כאילו מה שנקרא תרתי משמע. כאילו, לעסוק עם הגוף, זה יוצא גופי תורה. הרי גופי תורה, אנחנו מכירים את המושג הזה, נכון, מפרקי אבות, אומרים ש... לא זוכר על מה אומרים את זה שם, שזה גופי תורה. על מה אומרים את זה? על הלכות כאילו רציניות, חשובות, כן? קינים וזה, קובלות, כל מיני דברים, זה, נידע, לא יודע, זה גופי תורה, כלומר, זה דברים מאוד חשובים. אומר לך הרב, זה נהיה גופי תורה. כלומר, עזוב עכשיו, מה זה עזוב? שים רגע בצד את הדברים הגדולים האלה שאתה רוצה לתקן. בוא, תלך לשורש, תסתכל על ענייני ההתרגלות של ענייני העולם והחיים, יכול להיות שתגלה שם משהו שהוא תוקע אותך. בגללו אתה לא מתקדם. כי חסר לך משהו בענייני הגוף. זאת אומרת, התיקון הזה של ענייני הגוף, הוא ממש, כאילו, הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם, זה מין, זה כמו דרך ארץ קדמה לתורה כזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, קודם כל, ברא את הטבע, והאלוקות נמצאת גם בתוך הטבע, היא נמצאת בתוך החיים. היא לא מתחילה מהמקום הרוחני, והטבע הוא כאילו, עזוב, הוא סוג של מובן מאליו, כל אחד יחיה איך שבא לו בזה, בוא נלך לקומה הבאה. לא! זה מתחיל מזה. אם זה לא רענן, אם הגוף לא בריא, לא רענן, לא חי, הוא גם לא שמח, הוא גם לא זריז, הוא גם לא... אז גם זה יפגוש אותו גם בכל מיני דברים אחרים, שהוא יהיה תקוע שם, והוא לא יצליח לזה. ואם הוא יעבוד על הדברים האלה כמו שצריך, אז... הוא ממש עשה את כל התשתית הבסיסית, זה גופי תורה, עכשיו, קדימה, לך לשלב הבא, כמו שאמרתי קודם, אתה יכול לעשות את זה גם במקביל, זאת אומרת, טוב, עכשיו אני לא מתפלא, לא לומד, לא כלום, עד שאני לא אגמור לעשות ספורט ולאכול נכון ולישון נכון, בסדר, זה לא, ברור שזה לא הולך ככה, אבל זה לוקח, אתה תופס עם זה זמן, אתה משקיע בזה מחשבה, אתה משקיע בזה כוחות, ואתה פתאום מגלה שוואלה, זה לא קל. זה באמת דורש, זה באמת דורש כוחות, כן? אנחנו מכירים את זה, כאילו, בסוף בא לך לאכול ומותר לך לאכול, זה לא אסור, זה קשר, זה מאדרין, זה הכל טוב, אבל זה לא, 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 זה לא הכי טוב. אישון, בחילה, מהשנים פה, שעוד לא סיים, או כאלה שסיימו כבר, ברוך השם, מי שלא, על זה הדרך, בדיוק אותו הדבר. אז אתה מנסה ואומר, למה אני לא זה, ויכול להיות שזה... זה פוגע בך. אתה לא, בוא, תפעיל, תשקיע כוחות רצון שם לסיים את הדבר הזה, כי זה דבר על פניו, זה דבר לא טוב. דבר, תגיד לי מה, אבל יש כל מיני רבנים גדולים שמעשנים. בסדר, לא יודע, לא נכנס לאף אחד לנשמה פנימה, אבל זה לא אומר עכשיו שבאדם חס וחלילה הוא לא, הכל, כל מה שהוא עושה, כל הזכויות שלו, אבל זה ודאי לא טוב. לא טוב לכיס, לא טוב לגוף, לא טוב לנפש, לא טוב... אין משהו שזה טוב לו. וזה כוח רצון קשה שצריך לזה, אבל אם אתה מצליח בזה, זה פשוט סולל לך את הדרך להרבה מאוד דברים הלאה, וכן על זה הדרך כמובן בהרבה דברים. פסקה אחרונה להיום, ככה לסיום, עד כמה שאני, לא, אל תסמכו עליי שאני הקפתי את כל הפסקאות, אבל אני מקווה שאת את הרוב המרכזיות בנושא הזה. פסקה י' ג', פה, באותו פרק י' ד', פה אין כוכבית, אז יש לכם את זה בכל הספרים. בואו נקרא ונסיים עם זה. אומר ככה, אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. קודם כל המשפט הזה מסכם, אולי אפשר לומר את כל מה שראינו, פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריך לתקן עליהם ועל כל התוצאות שיוצאות מהם, כמו שראינו, שיש הרבה תוצאות לחלישות הגוף, יש הרבה תוצאות יכולות להיות לזה. אבל פה מוסיף הרב עוד הערה חשובה, מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני הפגמים הללו, שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון, שלא יחשוב השם לו אבון את מה שבא לידו באונס המזג, בין באומה שהוא במעשה, בין שהוא בשב ואל תעשה. כשם שטובה ימרדו בליבו של אדם, כך נחוצה היא ההתאמצות הלבבית, כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודת המה, בדעה צלולה עד כמה שהיד מגעת. אז שימו לב, מעניין פה למה שקורה פה בפסקה הזאת. אני אתחיל מהמשפט האחרון ואני אחזור לאמצע. משפט האחרון הרב אומר, קודם כל, אנחנו צריכים להשתדל להגיע למצב שאנחנו עובדים את השם בדעה צלולה. מה זה דעה צלולה? אנחנו יודעים שחזל אומרים, שמייטה ביה צילוטה. אתה נכנס ללימוד, אתה צריך שהמחשבה שלך תהיה נקייה, תהיה צלולה. מתי מחשבה צלולה ומתי היא לא צלולה? יש הרבה סיבות לדברים האלה. אבל קודם כל קשור קצת למה שאמרנו קודם. אם הגוף ככה כבד מכל מיני דברים, מאוכל וזה, המחשבה לא צלולה. אם יש כל מיני טרדות מכל מיני דברים שאפשר לנסות להתגבר עליהם, הדעה לא צלולה. יש כל מיני סיבות שבגללם הדעה לא צלולה. צריך להשתדל להגיע למצב של רעננות של הגוף והנפש, כמו שאמרנו, שזה מצב של דעה צלולה. אני, יש לי איזה, ברוך השם, איזושהי תחושה נעימה גם בגוף, גם במחשבות, וזה, עכשיו עם זה אני נכנס ללימוד, הלימוד יהיה יותר פורה, הלימוד יהיה יותר טוב. אבל אז הרב מסייג ואומר, עד כמה שהיד מגעת, למה חשוב לו להוסיף את המשפט הזה? בגלל מה שהוא אמר באמצע, הוא אומר, צריך להיזהר, לא להתפחד יותר מדי. למה? כי לפעמים יש דברים שבהם האדם הוא אנוס. אדם הוא אנוס. כלומר, לא יודע למה הוא מתכוון פה. אבל תראו, לפעמים אדם נולד באמת מאוד מאוד כבד וגדול. עכשיו, הוא יכול לעשות עבודה מטורפת ולהוריד כמה קילוים טובים, אבל זה לא קל. לפעמים זה, לא רוצה להגיד בלתי אפשרי, אבל לפעמים זה מאוד קשה. זאת אומרת, יש לפעמים, יש דברים אובייקטיביים, כאילו אומר לך הרב, עם כל זה שאני מכל מיני פסקאות פה, אמרתי לך שתהיה עם גוף רענן, ושהכל יהיה זה, ושעות שינה, ואכילה, וזה, ואז אתה תראה שאתה מגיע לדעה צלולה, ולבריאות הגוף והנפש, ואתה יכול ככה לזרום בצורה טובה. אבל אל תפחד יותר מדי, אל תיכנס כבר לאיזה... אם אתה יודע שהאמת שלך היא שאתה מאוד רוצה, אבל יש דברים שאתה לא יכול. ביררת... התייעצת, הלכת לאנשים שמבינים, אנשי מקצוע שמבינים בתחום, אומרים לך, תשמע, אתה יכול להתאמץ מאוד וזה, אבל זה יגיע עד רמה מסוימת. אתה אדם שלא יודע, אתה צריך לישון יותר שעות, יש לך בעיות שינה. אתה אדם שהגוף שלו צריך ככה, או צריך ככה, או לא יודע, כל מיני דברים, יש דברים אובייקטיביים, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כולם אותו דבר. ואז אדם ייכנס לסרטים ויגיד, מה, אבל למה אני כזה, ולמה אני לא יכול, ובגלל זה אני לא יודע. זאת אומרת, אומר לו הרב, בוא, תרגע, תרגיע, אל תפחד יותר מדי, זה לא תלוי בך, זה אונס, השם כנראה, יסלח לך על הדבר הזה, כי הוא כבר באיזשהו מקום, כבר, הוא כבר גדול עליך. אתה כבר באמת לא יכול. רק השאלה היא מתי אומרים את זה. השאלה היא הגדולה, אין ספק שהשאלה הגדולה היא מתי אומרים את זה. כי בקלות אדם יכול להגיד לעצמו, שמה זה גדול עליי, אני לא יכול. כאילו, אני חייב, שמה, אני, אם אני לא ישן איזה 10-12 שעות, אני לא בן אדם, אני לא זה. אם אני לא זה אני לא, או אם אני בלי זה אני לא, אני לא יכול בלי. פה זה צריך את האמת הפנימית של האדם עם עצמו, כדי לדעת איזה דברים הם לא באמת כאלה שהוא לא יכול, אלא באמת יש לו בעיה עם כוח רצון, וזה בהחלט עבודה. אבל אם הוא ירצה באמת, הוא יעשה עבודה, הוא יכול, ואולי הוא כבר יש לו איזה דוגמה בחיים שהוא כבר הצליח, ואולי גם לא, אבל הוא עוד לא ניסה באמת כמו שצריך. אז אל תגיד עכשיו על כל דבר, הנה, אמר לי הרב, אל תפחד יותר מדי, אולי אתה באמת לא יכול, כי אתה כזה. אז זה כבר, הרב לא מפחד להגיד את האמת ולסמוך עלינו, לסמוך על האנשים, שהם אנשי אמת. והם יגידו את זה לעצמם, רק אם באמת, לא, לכן בסוף הוא אמר, מאוד חשוב להיות בדעה צלולה, עד כמה שידו מגעת. בסוף לפעמים, באמת, יש איזה, או איזה תרדה, או איזה בעיה, איזה משהו שבאמת, באמת לא קל להתגבר עליו, ועכשיו אני צריך ללמוד, לחיות עם זה, ולעשות את המקסימום עם זה, ולא להיכנס יותר מדי לאיזו התבאסות עצמית כזאת, למה אני כזה או כזה, ואני לא מצליח, אלא להבין, זה אני, זה מה שככה נבראתי, קדוש ברוך הוא לא יתבע אותי ולא ידרוש ממני, ומתוך מה שאני, אני אעשה לעשות את המקסימום. אבל זה באמת, בדוגמאות, במקרים, לא רוצה להגיד חריגים, כי בסוף העולם הוא מלא בכל מיני דברים, שרק האדם יודע עם עצמו באמת בדיוק מי הוא ומה הוא ומה הקשיים, ומה הסיפורים שיש לו. אבל נראה לי שאת העיקרון שראינו לאורך הדרך פה בפסקאות, העיקרון הוא די ברור. התחלנו מזה של תשובה במהותה היא תיקון, היא מצב שבריאות הנפש והגוף, זה מתחיל עם פליטת החומרים הלא טובים, זה עובר להרגלי חיים נכונים, שם בפרק א', לכמה יש לגוף כוח באמת לחיות נכון, על ידי כל מה שאמרנו, הדברים הלא טובים שלא ייכנסו אליו, והדברים הטובים שכן יגרמו לו לאותה בריאות, לאותה רעננות, שהגוף יכול להתגבר גם על קשיים, גם על מחלות מסוימות, יכול להתגבר עליהם, וזה עובר לזה שזה בסיס לרפיון הרצון, זה בסיס לתיקון מעשים. דקה אני חוזר. בכוונה השארתי פתוח כי הייתי צריך איזה טלפון אולי דחוף. אז זה מה שראינו, שזה לא סתם שהדבר הזה הוא חלק מהתשובה, אלא זה באמת ככה בנוי, שהכל בנוי על הגוף, על הרגלי החיים הטובים והבריאים, על זה בנויים הקומות של הרצון, של המעשים הטובים וכולי. אם עובדים טוב על הבסיס הטוב, הבסיס הטבעי, אז מקל מאוד ומאפשר לעלות הלאה לקומות הבאות. ברוכים תהיו, בעזרת השם.